מועד קטן דף יוד, מתחילים בעזרת השם, בשורה הראשונה, העדיות. בימי חול המועד, נקרא לאדם הבגד. אין לו בגד אחר. הוא רוצה לתפור את הבגד שנקרא. במשנה למדנו, ההדיות, אם הוא לא בקי, הוא לא אומן לתפור כמו שצריך, במלאכת אומן, תופר כדרכו, יכול לתפור כמו שהוא רגיל, לא רוצה לעשות שום שינוי בימי חול המועד. אבל אם הוא אומן, הוא צריך לעשות איזשהו שינוי. איך מגדירים אדם שהוא אדיוט, שהוא לא בקי בתפירה, ואיך מגדירים אומן שבקי בתפירה? איך אדם ידיוט, דהיינו אדם פשוט שהוא לא בקי בתפירה? אמרי דבר רבי ענאי, בבית מדרשו של רבי ענאי הביאו הגדרה. כל אדם ששהוא תופר בגד, כל פעם הוא תוחב את המחט בתוך הבד ומושך, מותח את החוט. שאינו יכול לדחוב את המחט עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם בבד, וככה הבד מתקפל, הוא מקפל את הבד עוד כיפול ותוחב את המחט, עוד כיפול ותוחב את המחט, עוד כיפול ותוחב את המחט, עד שכל האובי של המחט מלא בכיפולים, ואז בפעם אחת הוא מושך את המחט, מותח את החוט. זה, אם הוא יכול לעשות את זה, הוא אומן. אבל אם הוא לא יכול את כל האובי של המחט לדחוף בתוך הבד, ורק בסוף, אחרי שכל האובי של המחט כבר מלא בקמטים, בקיפולים של הבד, אם הוא לא יכול למתוח את זה, אז בפעם אחת הוא נקרא אדיוט. אם הוא כן יכול בפעם אחת למתוח וכך לתפור, הוא נקרא אומן. כל שאינו יכול להוציא מלוא מחט בבת אחת, הוא נקרא אדיוט. אבל אם הוא כן יודע, הוא נקרא אומן. רבי יוסי בר חנינה אמר, יש לי מבחן אחר, מבדק אחר, לבדוק אם הוא אדיוט או אומן בעניין התפירה. אדיוט, כל שאינו יכול לכוון, לתפור ישר את החתיכת בד שתופרים בשולי הבגד למטה. היו רגילים לתפור בשולי הבגד למטה, כי הבגד היה נשרח בארץ. אז כדי שהוא לא ייפסד, היו שמים לו כזה שוליים כאלה, בקצה של הבד למטה. כל אחד כזה שאינו יכול לכוון לתפור בקו ישר את האמרה, את אותה חתיכת בד שתופרים בשולי הבגד למטה, שבחפת חלוקו, בשפת החלוק למטה, שזה נגרר, היה נגרר אז בארץ, זה היה דרך, הוא לא יכול לתפור את השוליים ככה למטה בצורה ישרה, אז הוא נקרא אדיוט. הוא יכול לתפור כדרכו בימי חול המועד לצורך המועד, או אם זה במקום של הפסד, אם זה דבר העבד, אם הוא לא יתפור את זה בימי חול המועד. עוד למדנו במשנה, והאומן, חיית אומן, הוא צריך לעשות שינוי. הוא לא יכול לתפור כדרכו. איך הוא יתפור? מקליב. מה עם מקליב? מביאה הגמרא שני הסברים. רבי יוחנן אמר את ההסבר הראשון, כמו שיניים של כלב, שהשיניים רחוקות אחת מהשנייה. ככה גם התפירה היא לא תפירה רצופה, אלא מפסיע, מפזר את התפירות, שתפירות יהיו רחוקות אחת מהשנייה. רבא בר שמואל אמר, השינוי שיעשה האומן, גם כן מקליב, אבל כמו שיני כלבתא, כמו השיניים של הכלב, שהוא לא תופר ישר, אלא תפירה אחת נכנסת, תפירה אחת יוצאת, לא תפירה ישרה. כמו שיני כלב, ששן אחת גבוהה יותר מהשנייה. זה לגבי הלכות תפירה בימי חול המועד. אדם שהוא אדיוט, תופר כדרכו. אדיוט פה לא הכוונה מילת גנאי, אלא אדיוט הכוונה אדם פשוט, תופר כדרכו, ואדם אומן צריך לעשות שינוי. תוספות כאן מביאים אפשרות שאם זה דבר העבד, אם לא יתפרו בימי חול המועד, יכול להיות שלא יצטרכו אפילו לעשות שינוי. הגמרא עוברת לעסוק בדברי המשנה לעניין מיטה, הכנת מיטה בימי חול המועד. המיטות בזמן המשנה היו עשויים מסגרת שבזוויות, בארבע הזוויות של המסגרת, היו רגלי המיטה. במסגרת עצמה היו מותחים חבלים לאורך שתי ולרוחב ערב, וככה היו אורגים את אותם החבלים, ועליהם היו שמים את הריפוד, בדרך כלל תבן, קש. במשנה למדנו ויכוח. התנא הראשון מתיר אפילו שיהיו מסרגין את המיטות. מה זה מסרגין? תכף נראה שיש בזה כמה דעות. רבי יוסי מחמיר, הוא אומר, לא מסרגים, מה פתאום? רק ממתחין. מה זה ממתחין? גם בזה יש כמה דעות. נעשה סדר. מה הם מסרגין ומה הם ממתחין? אז קודם כל יש את רב דימי, כשהוא בא מארץ ישראל לבבל, הוא הביא שיש שתי דעות, שכל אחת מהדעות מבארת לפי דרכה, מה זה מסרגין ומה זה ממתחין. בהמשך אנחנו נקשה על דבריו של רב דימי, ואז נביא את דבריו של רבין, שגם הוא בא מארץ ישראל לבבל והסביר בשני דרכים מה זה מסרגין ומה זה ממתחין. נתחיל עם דבריו של רב דימי. כי אתה רב דימי, כשהוא הגיע מארץ ישראל לבבל, הוא ביאר מה פירוש מסרגין ומה פירוש ממתחין, והוא אמר ככה, פליגי בה, יש בנושא הזה ויכוח, בין רבי חייא בר אבא ורבי יאסי. עכשיו, הם לא אמרו את הדברים בשם עצמם, אלא הם שניהם אמרו את זה בשם אותו חכם. יש ביניהם ויכוח מה אותם החכמים אמרו. ותרוויו אמרו את פירוש הדברים משמי דחיזקיה ורבי יוחנן. הם שניהם אומרים שהם לא המציאו את הפירוש, אלא הם שמעו את זה מחיזקיה ורבי יוחנן. רק יש ביניהם ויכוח מה אמרו חיזקיה ורבי יוחנן. אחד אמר, מסרגין, זה הכוונה שעושים את ההריגה על המסגרת של המיטה, גם לאורך, גם שתי, וגם ערב, גם לרוחב. וממתחין זה רק שתי, רק לאורך, רק מותחים את החבלים לאורך, ולא לרוחב, ולא ערב. והשני אמר, מה פירוש מסרגין וממתחין? אחד אמר, מסרגין הכוונה רק שתי בלא ערב, זה הפירוש מסרגין, לפי דעה השנייה, רק מותחים את החבלים לאורך. ואם ככה, מה זה ממתחין? כפשוטו, שמותחים את החבל, שאם החבל היה רפוי ותלוי במיטה והוא לא מתוח, ממתחו, מותר לו רק למתח, למתוח את החבלים. אבל אסור לו לתלות חבלים על גבי המסגרת מחדש. מקשה הגמרא על הדעה השנייה, שמה הכוונה מסרגין? רק שתי. איני? וכי אפשר כך לבאר? והרי יש ברייתא, ואתה נערב תחליפה בר שאול, ושבין, גם תנא קמא וגם רבי יוסי, שאין מפשילין חבלים לכתחילה. אתה לא יכול לייצר, לגדול את החבל בחול המועד. יש לך חבל מוכן, אתה יכול לקשור אותו על המסגרת של המיטה, אבל לייצר את החבל, כולם מודים שאי אפשר. אתה מדבר איתי על לייצר את החבל? ביש למה, זה יהיה מובן לפי הדעה הראשונה. למען דאמר שמסרגין הכוונה לתלות גם לאורך וגם לרוחב את החבל, שתי וערב. וממתחין הכוונה רק שתי, רק באורך, בלא ערב, לא לרוחב. היינו די קטני, אני מבין את החידוש של דברי הברייתא שרב תחליפה בר שאול לוי, ושבין שכולם מודים, גם אם יש בינינו ויכוח, שתנא קמא סובר שמותר אפילו למתוח שתי, וערב, אבל גם הוא מסכים, ושבין שאין מפשילין חבלין לכתחילה, אל תלך כל כך רחוק, לייצר את החבל עצמו, גם אני מודה שאסור, זה מובן. אלא לפי הדעה השנייה, למאן דאמר, ששתי וערב, גם לאורך וגם לרוחב למתוח את החבלים על גבי המסגרת של המיטה, זה בוודאי שאסור. אז יש לי שאלה, לפני שאנחנו ממשיכים, אני אגיד ישר את הסוף, כאן כבר כולם מסכימים שאסור. למתוח את החבלים לאורך ולרוחב, מה צריך להגיע לשלב אחד קודם, יותר חמור, שכולם מסכימים שאסור לייצר את החבל, בוודאי שהם מודים שאסור לייצר את החבל, הם כבר מודים שניהם שאסור אפילו כשיש לי חבל לעשות את זה גם לאורך וגם לרוחב, גם שתי וגם ערב. זה בעצם השאלה. ללמנדה אמר שלפי התנא הראשון שמסרגים, הכוונה רק שתי, בלא ערב. ומה שממתחין זה הכוונה שאם היה רפוי, היה ממתחו. אז אם כן, מה החידוש שאסור לייצר את החבל? אשתה שתי וערב אמרת שכולם מודים שלא. אפילו כשיש חבל, לתלות אותו גם לאורך וגם לרוחב, כולם מודים שעשו. אז מה צריך להגיע לשלב אחד קודם? לייצר חבלים לכתחילה מבעיה, וכי צריך להשמיע שכולם מודים שעשו? קשה, זה באמת קושייה, אבל זה לא הקושייה היחידה לדעה הזאת של רב דימי. יש כאן עוד קושייה. אמר לי רב נחמן בר יצחק לרבי חייא בר אבי, מהיכא למנדא אמר מסרגין, כי יש דעה שסוברת שמסרגין זה רק שתי, בלא ערב? איך ייתכן דבר כזה? ואתנן, רבי מאיר אומר, כדי שמיטה תהיה מוגדרת ככלי ולא סתם כעצים מחוברים, היא צריכה להיות ראויה למיטה. ואז היא נחשבת כלי, לעניין מה, מה אכפת לי, כן זה כלי, לא, זה לא כלי, מה, מה זה משנה? יש מסכת שלמה בסדר טהרות שנקראת מסכת כלים, מסכת ארוכה מאוד, שהיא עוסקת בנושא הזה בדיוק. מתי הכלי כבר נחשב ראוי, מתי הוא כבר כלי ומתי לא, למה? כי בשביל שדבר יקבל טומאה מכל המגוון של הטומאות שמטמים כלים, אם זה מת או מצורה או שרץ או מי יודע מה עוד, בשביל שהוא יקבל טומאה, הוא צריך להיות כלי, אם הוא סתם איזשהו גזיר עץ, כל תומות שבעולם יגעו בו אינם מוצאים אותו מתארתו, הוא לא נטמע. מתי הוא מוגדר ככלי שהוא מקבל תומה? אז מתי המיטה באמת ראויה למלאכתה כדי שהיא תחשב כלי? רבי מאיר אומר, המיטה, מי שיסרוג בה שלושה בתים. יש לו פה כבר על המיטה מתוחים חבלים לאורך, מה שנקרא שתי, והוא הולך וסורג שלושה בתים, משחיל אותם בין החוטי האורך, הוא משחיל אותם לרוחב. אז המיטה נקראת בשם מיטה. ואיך הוא קורא לזה? מי שיסרוג. מה זה יסרוג? שיש לו כבר חוטי שתי מוכנים, חבלים של שתי כבר מתוחים. הוא רק סורג. מה פירוש? שם את החוט של הערב. אז אתה רואה מפה שמסרגין, מה הכוונה? לא רק שתי, גם ערב. אז איך לפי ה... הסבר של רב דימי, יש דעה שסוברת שמסרגין הכוונה רק למתוח שתי. הרי כן אתה רואה שמי שיסרוג הכוונה שהוא משחיל בין חוטי השתי את החבל של הערב. שלוש פעמים. אלא, באמת מביאה הגמרא הסבר חדש במחלוקת, או ליתר דיוק, ויכוח חדש, שבעצם יש כאן שתי דעות, שכל דעה מביאה הסבר משלה במחלוקת. זאת אומרת, יש כאן שני הסברים חדשים, מה הכוונה מסרגין ומה הכוונה ממתחים. כי עתה רבין מארץ ישראל חלק על רב דימי ואמר, במסרגין שהתנא קמא הוא זה שמתיר ורבי יוסי אוסר, כולי עלמא לא פליגי דשתי וערב. כמו שראינו משנה, משנה אומרת שמסרגין הכוונה שכבר יש לי חבלים של שתי לאורך, אני משחיל את החבלים של הערב. מסרגים זה בוודאי גם לאורך וגם לרוחב החבלים מתוחים. כולה על מה לא פליגי, דשתי וערב הוא. אלא כי פליגי, הוויכוח הוא מה הפירוש בממתחין מה הפירוש. שזה אפילו רבי יוסי מודה שמותר. מר סבר, דעה אחת סוברת, ממתחין, שכולם יודעים שמותר, זה רק חבלים לאורך, שתי בלא ערב. ומר סבר, הדעה השנייה סוברת, מה פירוש ממתחין? שאם היה חבל רפוי, הוא כבר התיישן, ממתחו. אבל לעשות רק שתי, רבי יוסי סובר שעשו. אם כן, לפי דעתו של רבין, יש שתי דעות מה פירוש ממתחין. מקשה הגמרא, אתה אומר שייתכן שממתחין, הכוונה למתוח את החבל? שרק זה מה שרבי יוסי מתיר? מי טבעי. מסרגין את המיטה, ואין צריך לומר שממתחין. זה דעת התנא הראשון במשנה, וכאן נקרא שמו בישראל, דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר מה שרבי יוסי אמר במשנה, ממתחין, אבל הוא חולק על רבי מאיר, לא מסרגין. ויש אומרים, אין ממתחין כל עיקר. עכשיו תסביר למה זה ממתחין. בישלמה למאן דאמר ממתחין, הכוונה שמותחים חבל רק שתי, רק לאורך, בלא ערב, לא לרוחב, אז זה מובן. היינו דעתו יש אומרים להיפלוגי. אני מבין מה הדעה השלישית של היש אומרים שחולקת על הדעה השנייה. רבי מאיר סובר שמותר אפילו שתי וערב, גם אורך וגם רוחב, לקשור את החבלים על המסגרת של המיטה. רבי יוסי מחמיר ואומר מותר רק שתי, רק לאורך. והיש אומרים סוברים שאפילו לאורך עשו. אלא למאן דאמר, לפי הדעה שסוברת שממתחין, הכוונה אם היה רפוי, שאם היה רפוי ממתחו. ליש אומרים, ממה תכונה מלו? אז מה אתה רוצה לומר? רבי מאיר אומר שמותר אפילו למשוך חבל אורך ורוחב. שתי וערב. בא רבי יוסי ואומר, מותר רק אם היה רפוי, ימתח. ומה יש אומרים בהם לחלוק? שאפילו למתוח אסור אם הוא היה רפוי? למה? זה הרי לא מלאכה. ולכאורה, איך הוא ישן, תגיד לי? שבעה ימים של החג הוא לא ישן? על מיטה? ישן על הרצפה? איך הוא יסתדר? הרי זה ודאי לצורך המועד, אין לך לצורך המועד גדול מזה. למה אתה אוסר עליו? תן לו פתרון. איך הוא ישן? אומרת הגמרא, יש לי משך פתרון מצוין, לא צריך למתוח את החבלים, עזוב, תשאיר את זה לאחרי חול המועד, תשאיר את זה לאחרי שביעי של פסח, או לאחרי שמיני עצרת. אין, יש לי מה לעשות. יש אומרים שמחמירים, אומרים, אסור למתוח את החבלים, זה מלאכה שאסור לעשות אותה בימי חול המועד. כיוון דאפשר למימליי, תמלא את השקע שבמיטה בבגדים, במעני. תמלא שם מתחת למיטה כל מיני בגדים, כל מיני כלים, ומעל זה תשים קרים וקסתות. לכן זה תרחה שלא תרחינה, תרחה שלא לצורך. מה לעשות חבל? לבנות פה מיטה? זה אסור. נמצא אם כן שיש שלוש דעות איך מכינים את החבלים על גבי המסגרת של המיטה. רבי מאיר מתיר אפילו לסרג. רבי יוסי מתיר רק למתוח. והיש אומרים אוסרים אפילו למתוח. מה זה לסרג ומה זה למתוח? אז רב דימי מביא שתי דעות. דעה אחת, שלסרג הכוונה לשים את החבלים גם לאורך וגם לרוחב, שתי וערב, ולמתוח הכוונה רק לאורך, רק שתי. ודעה שנייה שסוברת, מסרגין הכוונה רק לאורך, רק שתי. וממתחין הכוונה שהחבל הקיים, שרפוי, אתה יכול למתוח אותו. רבין, לפי דעתו מסרגין, כולם מודים שזה הכוונה גם שתי וגם ערב. ממתחין יש שתי דעות מה הכוונה. דעה אחת אומרת שזה חוטים לאורך, שתי, ודעה שנייה סוברת שזה כשיש חבלים שרפואים, מותר למתוח אותם. משנה הבאה עוסקת לעניין להעמיד תנור בימי חול המועד, להעמיד קיריים, להעמיד ריחיים. נעשה אולי היכרות קצרה עם הכלים שהיו מצויים בזמן המשנה. תנור, זה היה מחרס, זה היה כלי שאפשר לטלטל אותו מקום למקום, והיה בו מקום לספוט ולהניח שני סירים. ובפנים הוא היה חלול, היו שמים שם גחלים. קיריים, זה כלי מחרס, גם כן מטלטל מקום למקום, שאפשר להניח עליו רק סיר אחד. ריחיים, אנחנו יודעים, היה שני אבנים, עגולים, אחת על השנייה, היו נוקבים חור מלמעלה, והיו מכניסים שם חיטים, מסובבים את האבן העליונה על האבן שלמטה, וככה היו תוכנים את החיטים ועושים קמח. אומרת המשנה, מעמידין תנור, תר להעמיד את התנור בימי חול המועד, בונים, מושיבים ומתקנים את התנור שצריך לו לימי חול המועד, וכן קיריים מותר, וכן ריחיים מותר להעמיד לך תחילה בימי חול המועד. רבי יהודה אומר, תראה, תנור, קיריים, אתה יכול להעמיד, לבנות, כל מה שאמרו תנא קמא, אני מסכים. אבל דבר אחד אני חולק, ריחיים. אבני הריחיים שטוחנים בהם את החיטים, לפי דעתי, אומר רבי יהודה, רבי יהודה אומר, אין מחבשין את הריחיים בתחילה. בפרוש, מחבשים. מה הם מחבשים? שתי דעות. רבי יהודה אמר, איך האבנים התחינו את החיטים? צריך לחספס את תחתית האבן, הריחיים, כדי שהיא תתחון את החיטים, שיהיו בין האבן העליונה לאבן שלמטה. צריך לעשות את זה מחריצים, דברים מהסוג הזה. מנקר ריחיה, אבן ריחיים ישנה, היא חלקה ואין בה חספוס, מנקרים ומחספסים אותה, כדי שהחיטים ייפרחו ויתחנו. זה רב יהודה. רב יחיאל אמר, מחבשים הכוונה לעשות נקב, מה שנקרא בת עינה. באמצע הריחיים, באמצע העיגול עושים נקב. ולשם שופכים את התבועה, ואז התבועה נכנסת בין שני האבנים ונתחנת. אז יש ויכוח, רב יהודה אומר שזה החספוס שעושים לאבנים כדי שיתחנו את החיטים, ורב יחיאל אומר שזה הכוונה הנקב שעושים באמצע האבן העליונה, שדרכה נשפחים גרגירי התבועה. מקשה הגמרא, מי טבעי. יש כאן ארבע דעות. דעה ראשונה, מעמידים תנור וקיריים בימי חול המועד, ובלבד שלא יגמור מלאכתן. כדי שיהיה איזשהו שינוי, צריך לשייר משהו, לא לסיים אותו. דברי רבי אליעזר. דעה שנייה, וחכמים אומרים, שזה בעצם התנא הראשון אצלנו במשנה, אף יגמור, תעמיד את התנור, תעמיד את הקיריים, אפילו את הריחיים, אתה יכול להעמיד אותם כמו שאתה רגיל. דעה שלישית, רבי יהודה אומר משמו של רבי אליעזר, מעמידין את הריחיים החדשה. אבל מה? הוא לא מחבש. מה פירוש מחבש? אז אמרנו שתי דעות. רב יהודה אומר שהוא מחספס את תחתית האבן. רב יחיאל אומר שהוא עושה חור נקב באמצע האבן הריחיים. אומר רבי יהודה משמו של רבי אליעזר, אתה יכול להעמיד ריחיים חדשה, אבל אל תחבוש. ומחבשים את הריחיים הישנה. וזה דעתו של רבי יהודה אצלנו במשנה, שאמר אין מחבשים את הריחיים בתחילה, וכאן בברייתא הוא מפרש שכל זה מדובר דווקא בריחיים חדשים, אבל בריחיים ישנים הוא מתיר לחבש את הריחיים. מה ההבדל? ריחיים חדשה צריך אומנות ותורך לחבש. אבל ישנה, כשכבר הייתה פעם, היא כבר נכבשה פעם, רק לחדש את זה, זה יותר קל. לכן זה מותר. ויש אומרים, אין מחבשין ריחיים כל עיקר, אפילו ריחיים ישנה. מה זה מחבשין? אז יש בזה שתי דעות. בישלמה לדעתו של רב יהודה, מנדה אמר מחבשים, הכוונה מנקר ריחיה, שהריחיים הוא עושה להם שיניים, עושה להם חספוס כדי שיתחנו את החיטים. היינו יודעים מה שכחת לבי ישנה שצריך לחבש, שכל כך הרבה תחנו את החיטים עם הריחיים, שזה כבר החליק, אתה צריך שוב פעם לעשות לו את החספוס הזה. אלא לפי דעתו של רבי יחיאל, למאן דאמר מחבשים הכוונה שעושים את הנקב באמצע הריחיים, באמצע אבן הריחיים העליונה, מה, אם אתה הרבה תתחן חיטים, הנקב אמורה להיסתם, שאתה צריך לעשות נקב חדש? אלא למען דאמר בת עינה, וכי לריחיים ישנה צריך לעשות בת עינה חדשה? למה לה? כבר יש לה בת עינה, זה לא משנה כמה תתחן איתה, הנקב שבאמצע האבן לא אמורה להיסתם. אם כן, לכאורה מוכח שמחבשים, זה כמו דעתו של רב יהודה, שעושים חספוס בתחתית האבן העליונה, כדי שתתחן כמו שצריך את החיטים. דוחה הגמרא, זה לא ראיה, באמת יכול להיות שזה כמו שרב יחיאל אמר, שעושים את הנקב באמצע האבן, הריחיים. מה פירוש בישנה שעושים מחבשים? כגון דקבאי לערבו חייטפי פורטה, שצריך קצת להרחיב את אותו נקב. הוא גילה שזה מדי, חור מדי קטן, הוא רוצה להרחיב את החור, ועל זה יש נידון, האם אפשר או לא. מספר את הגמרא רב הונה, שם אלא הוא גברה, הוא שמע לאיזה אדם דקמנקר ריחיה. הוא לוקח את אבן הריחיים ומחספס את תחתית האבן, כדי שתתחן לו חיטים בימי חול המועד, בחול הדמועדה. אז רב הונה מאוד הקפיד, אמר, מן היי, מי זה הבן אדם הזה שעושה את הניקור של הריחיים? התחיל גופי, שהתחלל גופו, דקמייחיל חולה דמועדה, שהוא מחלל את ימי חול המועד. כי רב הונה סבר לה כמו הדעה המחמירה ביותר בברייתא, כמו היש אומרים שאין מחבשים כל עיקר, ורב יהודה סובר שמחבשים הכוונה מנקרים, שאסור לחספס את תחתית האבן הריחיים בחול המועד. דרש רב חמה, נוקרין ריחיים בימי חול המועד. הוא סובר שמותר כן לעשות את החספוס הזה בתחתית האבן הריחיים כדי שתתחן את החיטים לצורך המועד בימי חול המועד. משום רבינו אמרו, ככה יש גרסה של הבח, הכוונה לרב, אפילו סוס שרוכב עליו וחמור שרוכב עליו מותר ליטול ציפורניים בחולו של מועד, לאותו חמור וסוס. כי אם לא תגזוז לו את הציפורניים, יהיה לו קשה מאוד ללכת. הסוס יצטער ולא יוכל ללכת הרבה. אז מכיוון שזה צורך המועד, היו רוכבים פעם על חמור, היו רוכבים על סוס, אז היה מותר לקצץ לו את הציפורניים בכל המועד. אבל לקצץ ציפורניים של החמור, חמרה, לא לרחוב עליו, אלא דריחיה, שתוכן בריחיים, זה היה הולך, שיש שני אבני ריחיים עגולות, אבן אחת למטה ואבן אחת מעליה. והאבן שלמעלה הייתה צריכה להסתובב מעל האבן העליונה, וכך היו תוכנים את החיטים שבין שני אבני הריחיים. עכשיו, בן אדם ילך ויתחן בריחיים, זה אבן כבדה, זה מאוד קשה. אז מה היו עושים? היו קושרים את אבן הריחיים לחמור, והחמור היה הולך מסביב ומסובב את אבן הריחיים. עכשיו, בימי חול המועד אסור לטחון חיטים בריחיים מדי הרבה, רק לצורך המועד מותר, זו לא כמות כל כך גדולה. אז גם חמור עם ציפורניים מגודלות יכול לעמוד בכמות הזאת, לכן אסור לקצוץ את הציפורניים. רב יהודה מתיר, שר אלה משקל תופרי לחמרה אפילו דרך חיה, הוא התיר אפילו לקצץ ציפורניים של חמור שמסובב את אבן הריחיים. והוא התיר לעוקומי ריחיה להעמיד את אבני הריחיים אחת על השנייה, ולמבני ריחיה גם לבנות אותם, ולמבני אמת ריחיה, לבנות גם את האמת ריחיה, הכוונה עץ שמעמידים בתור בסיס מתחת לאבני הריחיים. היה בסיס של עץ למטה, מעליו את האבן למטה, ואת האבן שמעליה, את אבני הריחיים. זה היה שלוש שכבות. אז הוא התיר אפילו לבנות את העץ שהבסיס של הריחיים שהם בנויים עליו, והוא התיר למבני אוריה, לבנות רפת בקר בכל המועד. רב התיר שרה לסרק סוס אפילו במסרק של ברזל, לסרוקי סוסיה בכל המועד, אפילו שייתכן שיתלוש לו שיער, יכול להיות שיהיה לו איזשהו פצע בגלל זה, בכל אותו התיר. וכן הוא התיר למבני הקרפיטה, זה איבוס שמכניסים בו אוכל לסוסים. והוא התיר למבני אצטבה, לבנות מין אצטבה של בניין אבנים, ספסל כזה מבניין אבנים, בכל המועד. רבה התיר שרה להקיז דם לבהמה לרפואה, למשקל דמה לבהמה בכל הדמועדה בימי חול המועד. אמר לי אביי, יש לי הוכחה לדבריך רבה. תניה דמסייע לך, ראיה מברייתא שזה מותר. מקיזין דם לבהמה. ואין מונים רפואה לבהמה ביכולו של מועד. רבה התיר שרה לחסקוסי קירמי, לגעץ בגדים בכל המועד. מה הייתה מה? מעשה אדיוט הוא. זה גיוץ, לא מעשה אומן, מעשה אדיוט, וזה מותר בכל המועד לצורך המועד. אמר רב יצחק בר עמי, אמר בשם רב חסדא, כיתורי בירי, לגעץ בגדים להחליק אותה, מעשה אומן, אסיר. מה הייתה מה מעשה אומן הוא? יש הסבר שזה הכוונה לעשות קבצים בבית יד, בשרבו למעלה, לקבץ אותו, זה ממש מעשה אומן, וזה עשו. הגמרא עכשיו מפרטת והולכת ארבעה דברים שייתכן שיהיה מותר לעשות אותם, וייתכן שיהיה אסור לעשות אותם. זה מאוד תלוי לשם מה הם נעשים. ואפשר גם להכיר לפי איך עושים את המעשה הזה, האם הוא נעשה לצורך דבר המותר או לצורך דבר האסור, ואנחנו מיד כשנראה את הארבע דוגמאות נבין מה הכוונה. אמר רב, מאן דמתקל, הכוונה מתקן, אחד שמתקן ארעא את הרצפה, דיינו, אדם שמיישר את הרצפה בשדה, האם זה מותר או אסור, תלוי. הדתא דבידרי, אם הוא עושה את זה כדי דבידרי, לצורך הגורן, הערימה של התבואה, הוא רוצה לחבוט חיטים לצורך המועד, כשיהיה לו חיטים לצורך המועד, שרי. זה מותר, אבל אם הוא עושה את זה בשביל לזרוע, להכין את הקרקע לזריעה, הדתא דארעא, אסיר. אבל אם הוא עושה את זה בשביל להכין חיטים לצורך חול המועד, לחבוט את החיטים כדי להכין אותם לאכילה, זה מותר. הוא מחפש משטח כדי לעשות שם את הפעולות של חביתת החיטים, להכין אותם לאכילה, לימי חול המועד זה מותר. אבל אם הוא רוצה ליישר את הקרקע כדי לזרוע, זה אסור. היחידה, מאיך אפשר להבחין למה הוא מתכוון? תלוי. אם הוא לוקח אפר מוליה, ממקום גבוה, יש איזה גומה קטנה, או איזשהו חור קטן, איזה חור קטן או איזה גבעה קטנה, במקום הגבוה, הוא לוקח קצת אפר מהמקום הגבוה, ומניח אותו במקום גבוה, במוליה. או ונצה בנצה. הוא חופר באפר הנמוך, הוא לוקח משם קצת אפר מהגומה, ושם את זה באותו מקום נמוך, סותם עם זה איזושהי גומה. הוא קצת יישר את המקום המוגבה, את התל, הוא קצת יישר את המקום הנמוך, את הגומה, אבל הוא לא העביר הרבה אפר מהתל כדי לסתום את הגומה, כדי לעשות לעצמו מקום גדול. הוא לא עשה לעצמו שטח גדול שיהיה באותו גובה, אלא הוא עשה לעצמו, הגבעה נשארת גבעה, רק שלא יהיו שם מין גבשושיות כאלה, שלא יהיה שם חורים, שלא יהיה שם גבעות. והמקום הנמוך נשאר מקום נמוך, רק הוא סתם שם את החורים הקטנים, את הגבעות הקטנות. זה אומר שהוא מתכוון להכין את הקרקע לזריעה. הוא מתכוון לחרוש שם, אבל כדי שהמחרשה לא תיתקע לו בכל הגומות האלה, הוא מיישר אותה. כי כשהוא חורש, אין לו בעיה שקרקע אחת תהיה נמוכה והקטע האחר יהיה גבוה. זה לא מפריע לו, רק שלא יהיה גומות קטנות כאלה או גבעות קטנות כאלה. זה מפריע לו לחרישה. לכן הדתא דארעא שקל. הוא עושה את זה על דת, לזרוע וזה אסור. כך גרסת רש"י. אבל אם הוא ממש מיישר את כל השטח, שטח גדול, שהוא לוקח אפר מוליה מהתל, מהמקום הגבוה, ושדה בנצה, והוא ממלא את המקום הנמוך, מיישר את המקום הנמוך, ומנמיך, מגביה את המקום הנמוך, ומנמיך את המקום הגבוה, כדי שזה מקום שטח גדול ישר, זה אומר שהוא מכין כאן מקום בשביל הגורן, כדי להכין את החיטים. הדתא דבידרי, הוא עושה את זה בשביל להכין את החיטים, וזה מותר. ככה לפי גרסת רש"י. ואמר רבה, איימן דזכי זיקי, אדם שאוסף עצים קטנים מהקרקע, אם הוא מלקט אותם, הדתא דציווי, בשביל עצים להעסקה וכל המועד שרי, זה מותר. אבל אם הוא עושה את זה בשביל להכין את הקרקע לזריעה, הדתא דארעא אסיר. איך אפשר להבחין? איך ידעמי? אם הוא לוקח רק עצים גדולים, שקיל רב רבי, ואת העצים הקטנים הוא זורק, ושביק זוטרי, אז הוא אומר שהוא צריך עצים, הוא חפש עצים טובים, דת על עצי ושקל וזה מותר, אבל אם הוא לוקח את כל העצים, גם גדולים וגם קטנים, רב רבי וזוטרי, זה אומר שהוא רוצה להכין את הקרקע לזריעה, הוא מפנה מפה את כל העצים, על דת הדערה, וזה אסור. ואמר רבה, הלכה שלישית, הימן דפתח מאיה להראי, יש לו שדה ליד נהר, הוא פותח את הפתח מהנהר לשדה, כדי שהמים ישטפו לו את השדה. הדעתא דקברי, אם הוא עושה את זה כשנסו ביחד עם המים דגים, ויהיה לו דגים לכל המועד, שערי מותר. הדעתא דהרה, אם הוא פותח את המים כדי לשקוט את השדה בכל המועד, אסור לעשות את זה. כמובן, בתנאי שדיברנו במשנה הראשונה, שזה לא דבר העבד. אז אסור. אסור לו להשקוט את השדה, אם זה לא ממש, שאם הוא לא ישקה, זה יעשה לו הפסד גדול. אי חידמי, איך אתה יכול להבחין אם הוא בא להכניס מים לשדה בשביל לקבל דגים, או שהוא עושה את זה בשביל להשקוט את השדה? אם פתח תרי בווי, בווי הכוונה שערים, אם הוא פותח את השער אחד ועוד שער, המים נכנסים לשדה ויוצאים דרך הפתח השני, רק הפתח השני הוא צר יותר, אז המים יוצאים אבל הדגים נשארים, אחד מעילאי, פתח אחד מלמעלה שדרכו המים נכנסים, אחד מתתאי, פתח אחד מלמטה שדרכו הדגים יוצאים. והדגים נכנסים לתוך הגומה, והמים יוצאים מתחתית הגומה, אבל הדגים נשארים. אז שערי זה מותר, כי הדעת הדקברי פתח. הוא עשה את זה בשביל הדגים. אבל אם הוא פתח רק חד בה, ורק פתח אחד, שמים נכנסים לגומה, אבל הוא לא פתח פתח שמים יצאו, מה הוא רוצה? שהגומה תהיה מלאה, והמים יעלו על גדותיהם וישקול את כל השדה. הדעת הדערה הוא מתכוון ואסור. הלכה רביעית ואמר רבה, הימן דפשח דיקלה, אם אדם זומר וחותך ענפים של דקל. אם הוא עושה את זה, הדעת הדחיבטה, על דעת לתת את זה מאכל בימה. אפשר אם מותר. הדעת הדדיקלה, אם הוא קוצץ את זה בשביל לשפר את הדקל, אסיר. איך ידע מאיך אפשר להבחין אם הוא לוקח את הענפים בשביל שיהיה לה בהמות לאכול או בשביל לשפר את הדקל? אם שקיל כולה מחד גיסה, אם הוא לוקח את כל הענפים בין הלכים, בין היבשים מצד אחד של הדקל, הדעת הדחיבת, הוא לוקח את זה בשביל הבהמות וזה מותר. אבל אם הוא לוקח משני הצדדים, מאי גיסה ומאי גיסה, והוא קוצץ דווקא את הענפים היבשים, אז זה אומר שהוא רוצה לשבח את הדקל. זה הדעת הדדיקלה והסיר. ואמר רב ההלכה נוספת לענייני חול המועד. הני תמרי תוכלני תמרים שלא בשלים כל צורכם. מגזרין הוא לחתוך את זה לשניים בשביל לאכול, בימי חול המועד, שערי זה מותר. מייצין הוא, אם הוא ממצא מהם את המיץ כדי לייבש אותם, אסיר, כי הוא עושה את זה בשביל לייבש אותם, לעשות מהם כמו צימוקים של ענבים מהתמרים האלה. והרי זה לא יהיה לו בשביל חול המועד, כי עד שזה יתייבש כבר יהיה אחרי חול המועד, אז הוא תורח בחול המועד בשביל אחרי יום טוב, וזה אסור. ככה דעתו של רבה. רב פאפה אמר, אפילו לייבש מותר. למה? כיוון שאם הוא לא ייבש אותם, דמת לאי, הם יתקלקלו על ידי תולעים, הוא חייב להוציא מהם את הליכה, את הלחות, כדי שהם לא יהיו מטולעים בתולעים. אז אם הוא לא יעשה את זה בחול המועד, יהיה לו הפסד, זה דבר העבד, אז זה כמו פרקמטיה העבד דמי, וכל דבר שאם אדם לא יעשה את זה בחול המועד, הוא יפסיד, הפסד, הפסד, זה דבר העבד, שרי ויתירו, ושרי. ואמר רבה, לעשות סחורה, פרקמטיה, אפילו כלשהו, אפילו שווה פרוטה, אסור בחול המועד. אמר רבי יוסי ברבין, ואם זה בדבר העבד, שהוא לא ימכור את זה עכשיו, הוא יפסיד, מותר לעשות את זה בחול המועד. אבל אומרת הגמרא, רבינה, הווה ליהו עסקה, היה לו איזשהו סחורה למכור, דאבה מזדבן בשיטה אלפי, זה עמד למחירה ב-6,000 זוז, המון כסף. אבל הוא החמיר, והוא לא מכר את זה בחול המועד. שי לזבוני בתר חול המועד, הוא השעה למכור את זה אחרי חול המועד. והמחיר עלה, וזבני, הוא מכר את זה ב-13 אלפי כפול, 12 אלף זוזים. מספרת הגמרא, רבינה, היו חייבים לו במקום שנקרא אקרא דה שנבטה, אבל מסיק זוזי בבני אקרא דה שנבטה, היו לו שם חבר'ה בעלי חובות שהיו חייבים לו כסף. עתה לקמי דה רבשי, בא לשאול את רבשי, האם מותר לי לגבות מהם את הכסף בכל המועד? אז רבשי אמר לי, אז שאל את רבשי, אמר לי, מהו למיזה להידנה עליו? האם מותר לי ללכת בכל המועד לתבוע מהם את החוב? אז רבשי אמר לי, מותר לך. למה? למה מותר? כיוון דהידנה עוד משכחת לו. היום בימי חול המועד אתה יכול למצוא אותם. וביום האחריני, אחרי חול המועד, לא משכחת לו, לא תמצא אותם. אז הפיראון חוב הזה, כפרקמת יעבד דמי, זה כמו סחורה שאם לא תסחור בכל המועד יכול להיות הפסד, ושאר איזה מותר. תניה, אומרת הגמרא, תניה נמי גבי עבודה זרה כאי גבנה. בדומה לזה כתוב גם כן לעניין עבודה זרה. הולכין ליריד, יום השוק, של עובדי כוכבים ומזלות, עובדי עבודה זרה. ולוקחים בהמה, עבדים ושפחות, בתים, שדות וכרמים מהם. ולא רק זה, כותב ומעלה איפה? בבתי משפט וברשויות בערכאות שלהם. שם הוא מקיים את החתימה. עבודה זרה. זה יכול להיות שבח, אתה משבח את עובדי עבודה זרה, שאתה חותם אצלהם, אתה סומך עליהם. וגם אני חושש שעובדי עבודה זרה כל כך ישמחו שיצליחו למכור, יבואו להודות לעבודה זרה. בכל זאת אנחנו לא אוסרים. למה? מפני שהוא כמציל מאדם של העובדי עבודה זרה. כי עכשיו ביום השוק הוא יכול למצוא אותם. מחר הוא כבר לא ימצא אותם. וזה מותר. וגם אם הוא מקיים את זה בערכאות שלהם, אז עכשיו הוא יכול באמת שהחתימה תהיה חתימה, לקיים את החתימה כמו שצריך. ואם הוא לא יעשה את זה עכשיו ובערכאות האלה, בסוף הוא יכול להגיע לידי הפסד ולכן יתירו. אז רואים שכשיש חשש שאם אתה לא תעשה עכשיו יהיה הפסד, אתה לא תמצא את הבן אדם אחר כך, התירו אפילו במקרים שאנחנו בדרך כלל לא מתירים. למה? כי זה נחשב כמו דבר העבד. ובשביל שלא יהיה הפסד, חכמים התירו. עד כאן דף י'.